האזינו לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב שניאור זלמן רווח, ראש המכון למצוות התלויות בארץ.
ערב שבת שלום, ערב שבת הגדול, שלום ומבורך. פסח כולל בתוכו הלכות ודינים רבים ומרובים, מגוונים מאוד. הרבה דברים שבמהלך השנה, לעתים אנחנו לא חושבים עליהם, או כי אין צורך, או כלא שמים לב, בפסח עולים לדיון. ואמרתי שבעזרת השם בסייעתא דשמיא אני אקח את אחד הסוגיות שיש לפעמים חוסר ידע או מידע כדי לעשות בזה בעזרת השם קצת סדר. וזה הסוגיה של מוצרים שאינם למטרת אכילה, אלא למטרת ניקוי או סתם חפצים בבית. אבל יש בהם מוצרי חמץ, או יש בהם בתוך המרכיבים שלהם רכיב שהוא חמץ, או אולי רכיב שהוא עשוי ממקור ראשוני של חמץ, או שהיה חמץ, או ממיני דגן. עד כמה יש לחוש בזה לאיסור, ואם זה בכלל אסור? הרי הגענו למצב שבשנים האחרונות אנחנו רואים דברים שלא ראינו מעולם ולא שמענו מעולם. אחד הדברים שתמיד תופס לי את הזיכרון, זה כאשר ראיתי שמן למנוע של רכב, וכתוב עליו כשר לפסח עם עוד שתי תוספות. גם כשר למהדרין, וגם ללא חשש קטניות. אז זה מאוד מעניין שהשמן מנוע לרכב, גם צריך הכשר, והוא גם ללא חשש קטניות, ואלו באמת דברים שאין בהם שום צורך ושום הצדקה, אבל לא רק בהם אין הצדקה, עוד הרבה מאוד דברים שתכף בעזרת השם נראה שמן הנכון לומר את הדברים בשפה ברורה ובנעימה קדושה שאין בהם חשש כלל. אז בואו בעזרת השם נדבר ונבין קצת הסוגיות. אני אתן דוגמה אחת או שניים כדי להבין את היסודות ומשם נמשיך. ניקח דוגמה של מוצרי ניקוי. אז אפשר לקחת דוגמה קיצונית, נגיד אקונומיקה. אקונומיקה עם כשרות. למה היא נועדה? אותה כשרות. לכאורה להעיד שאין חששות של חמץ. איך? אבל אקונומיקה היא פסולה מכל אכילה, ואיתה מכשירים בכלל, שאין בבוסם. ואולי בבוסם מקורו, או חומרי ביסום, מקורם בחמץ. לדוגמה, אם זה תוספת של חומצת לימון, והחומצת לימון יכולה להיות גם ממקור דגן, כי הרי חומצת לימון היא נעשית, ותכף נסביר באיזשהו תהליך מסוים, שיכול להיות גם ממקור של דגן. אז זה בא להעיד שאין את זה באותה אקונומיקה, או בשאר חומרי ניקוי דומים. יש גם חומר נוסף מאוד מצוי בהרבה מאוד חומרי קוסמטיקה, כמו הסורביטול, שהוא גם גורם להסמכה של המוצר, והוא נותן עוד כל מיני פעולות טובים ומצוינים, כמו בקרמים. ולכאורה סורביטול כנל, גם הוא מקורו מגלוקוזה, שגם הוא יכול להיות ממקור חיטה. אז כל הדברים הללו לכאורה מעלים אותנו לספיקות ולחששות. אפשר לזכור בשנים האחרונות גם שהוסיפו את סוגיית הסיגריות. אינני מדבר כעת על הסכנה שיש בזה ועל האיסור הכללי שצריך לנהוג כל מי שיש בו יראת שמיים מן הדבר הזה. אבל גם אם נאמר שאדם כבר נמצא בתוך זה ועדיין לא הצליח להיגמל, אז סוגיית הכשרות בתוך הדברים, סוגיית הכשרות לפסח, עלתה כבר בעבר על כל מיני דברים, אבל בשנים האחרונות עלתה שוב, להוכיח שבעצם חוץ מעלי הטבק יכולים להיות עד 30 או 40 מרכיבים נוספים שמחוברים לאותם עלי טבק, וחלקם יכולים להיות, או שהם מחמץ גמור, או בחששות חמץ, תכף נראה, אז גם כאן האם לחוש ולאסור את הסיגריות, מחמת אותם רכיבים ומוצרים שיכולים להיות חמציים שנמצאים בכלל התערובת. האמת היא, מוריי ורבותיי, שצריך היה, אולי אני אזכיר עוד סוג אחד של חומר, וזה האלכוהול, כי הוא חומר מאוד חשוב בעולם הזה של המוצרים השונים, כי באלכוהול אנחנו יכולים למצוא אותו ולפגוש אותו, אם זה בחומרים כמו נגיד הנוזלים למשחת שיניים הנוזלית, לקחתי דוגמה, ועוד עכשיו לצערי הרב בעונה הזאת ובתקופה הזאת באלכוג'ל שמאוד נפוץ, אז יש שם כמובן חומר בסיסי וגדול שנקרא אלכוהול, ועוד, האלכוהול הרי אפשר לייצר אותו או בצורה סינתטית, כשמייצרים אותו בדיסטלציה של נפט, וזה בוודאי מקור כשר לפסח ולכל ימות השנה ואין בעיה, אבל הוא גם יכול להיות אלכוהול שמייצרים אותו בעצם באמצעות של ציסה, בפרמנטציה של פחממות, והפחממות הללו יכולות להיות פחממה, ובעצם הפחממות האלה הן פחממות של דגן, אבל זה יכול להיות פחממה של דגן, כלומר כמו מיני דגן, כמו חיטה לצורך העניין, אבל זה גם יכול להיות משאר פחממות, כמו תירס, ואז זה קטניות, כמו תפוחי אדמה, או סוכר, מולסת סוכר, או טופויוקה, שאלה בכלל אין להם, אין להם שום בעיה חמצית, לא נאמר תירס, אז יכול להיות קטניות, לכאורה, ואחרים אין להם שום בעיה בכלל, כלומר, אני יכול לייצר את אותו אלכוהול מהרבה מיני סוגי פחממות, ולייצר את זה, את התסיסה של של האלכוהול שאני רוצה לייצר אותו באמצעות ההצסה של אותם מוצרים שחלקם יכולים להיות חמציים, קטניות או לכל ימות השנה. יכול להיות כמובן גם אלכוהול שמיוצר על בסיס של לקטוזה, ואז יכול להיות חלבי, יכול להיות גם אלכוהול שמיוצר מיין, ואז הוא יכול להיות בתוך התהליך זיקוק של היין, ואז הוא גם יכול להיות בעיה של סתם ינם, וזו עוד סוגיה בפני עצמה. אז באמת האלכוהול הפשוט שנמצא בהרבה מאוד משקעות חריפים ובהרבה מאוד עולם הקוסמטיקה, או זה מה שנקרא בעצם מתנול או אספירט, אז כמו שאמרנו בעצם יכול להיות אומנם בתסיסה של דגנים, אבל יש לו עוד המון 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 אפשרויות אחרות. אני רוצה להקדים עוד הקדמה קטנה לפני שניכנס לסוגיה ההלכתית, אולי הערה ואחרי זה את ההקדמה. הערה היא שישנם עוד, ישנם חומרי גלם נוספים שיכולים להיות בעיות לכל השנה, לאו דווקא לפסח. אני יכול לציין את הגליצרין לדוגמה, שהוא יכול להיות, שהוא בעצם חומר שעשוי במקורו משומנים, זאת אומרת אני יכול לעשות אותו משומן מן החי חס ושלום, ואז הוא באיסור גמור. אני יכול לעשות אותו גם משומנים מן הצומח, ואז הוא הרבה יותר קל, ואת זה עושים היום כבר, את הגליצרין עושים באמת, הוא כבר נפוץ גם בהרבה מאוד סוגי שומנים מהצומח, ושמה הרבה יותר קל, כמובן לא רק קל, אלא מותר גמור, אבל שוב, זה בעיה של כל השנה, ולא קשורה בדרך כלל לפסח. ולהקדמה שרצינו לומר, יש וחשוב לציין סוגיה מאוד גדולה ומאוד חשובה. הזכרתי מקודם את האמילן, הזכרנו את הגלוקוז, והזכרנו את הסורביטול. ואליהם אפשר לצרף את הסיטריק אסיד, את החומצת לימון, שכולם בעצם מיוצרים על הבסיס הזה, של אותו המילן. המילן בעצם, אם אנחנו נתאר, לוקחים קמח ובעצם מפרידים את הגלוטן מהאמילן. כי הגלוטן זה בעצם המוצר שיכול באמצעותו העיסה מחמיצה, ואנחנו מקבלים לחם, ואת זה עשרה תורה. אז לוקחים בעצם את החומר הזה שהוא יוצר את ההחמצה של העיסה ומפרידים אותו, כלומר מוציאים אותו מן הקמח, והנה יש לנו בעצם מוצר אחד שהוא המילן ללא יכולת החמצה, ואת הגלוטן בנפרד. אגב, היום לוקחים כזה דבר ומייצרים ממנו לאותם חולי ציליאק שרגישים לגלוטן, ויש בסוגיה הזאת סוגיה מאוד גדולה. מה הברכה של זה? לכאורה זה דגן, אבל זה דגן בלי יכולת החמצה. אז כתבתי על זה תשובה אחרת בנפרד, וכתבתי בעריכות של לכאורה, זה יורד דרגה וברכתו כן מזונות, אפשר לעיין, אבל זה לא מה שקשור אלינו כעת. לגופו של עניין, קורה פה דבר מאוד מעניין. אם נאמר שהמילן, שמגיע, אגב, הקמח, מגיע במגע עם מים, והוא נמצא בתנועה עם המים, הוא לא במצב יציב, אז לכאורה, ברגע שהוא נמצא במצב של תנועה, ובסיבובים מאוד מהירים, ואין לו מעבר לשהייה של כשישה, עד שבעה, עד שמונה רגעים, לא יותר, לכאורה המוצר שלפנינו, אולי התחיל תהליך החמצה לפני ההפרדה של הגלוטן, אבל לא סיים, ויש למוצר הזה דין אחר בהלכה. זה לא חמץ רגיל, זה חמץ נוקשה. ואם זה חמץ נוקשה, יש לו דינים הלכתיים. כי את החמץ הנוקשה, אמנם חייבים לבאר, אבל לחמץ נוקשה כשהוא לא בנפרד, אלא כשהוא בתערובת, יש לו דינים אחרים לגמרי. אז אם ככה לכאורה, המוצרים הללו שהזכרנו אותם, שמקורם מדגן, והם כמובן אסורים מדרבנן, ותכף נראה אם כן או לא, אבל אותם מוצרים הם בעצם מקורם מחמץ נוקשה. ואם זה מחמץ נוקשה, דין אחר יש מאשר שזה חמץ גמור, ואז לכאורה ככה יהיה הדין של הגלוקוז, וככה יהיה הדין של העמילן, וככה יהיה הדין של החומצת לימון, וככה יהיה הדין של הסורביטול, ויהיה בזה כמה וכמה נפקמינות הלכה למעשה. צריך לזכור שבפועל יש לנו גמרא מפורשת, הגמרא בגמרא בפסחים אומרת בדף ממי עמוד א', אומרת הגמרא שפצ'י פשה חייב לבאר. למה? כי ראוי לשוחקה ולחמה בה יסות אחרות. יש הרשי כותב שלמרות שהיא התקלקלה והיא תפשה ממאכל אדם, כל זמן שהיא ראויה למאכל לכלב, לא פקע תורת האוכל מינה. והרן כותב שבאמת לכאורה צריך להיות מותר בכל התורה. למה? הרי כיוון שזה לא ראוי לאכילה, לא ראוי לגר, זה צריך להיות מותר. אז למה אז תורה אסרה? אומר הרן, אחשני, מפני שראוי לחמה בה איסות אחרות. אז עדיין דין שאור נשאר עליה. וזה דבר חשוב מאוד. כלומר, אם ההגדרה שלנו היא על המוצר עצמו, והמוצר עצמו, כמו שאמרנו, המוצר עצמו יהיה אסור, אמנם אסור מדרבנן, אבל יהיה אסור, עדיין אנחנו נוכל לומר שאפילו אם הוא ראוי למאכל אדם, סליחה, אם הוא לא ראוי למאכל אדם, אבל אפילו אם הוא ראוי למאכל כלב, אפילו אם הוא ראוי למאכל כלב, אבל כיוון שאיננו ראוי למאכל אדם, אז בחיי גוונה, אפילו אם נהיה חייבים, ויהיה, כמו שאומר הרן, לכאורה מצד האכילה, יהיה מותר בגלל שהוא כבר לא ראוי, אבל כיוון שהוא לא יהיה ראוי לחמיה, אז יורד כל האיסור ליהנות ממנו. כי הרי לפי דעת הרן, כל הסיבה לאיסור, כיוון שהוא ראוי לחמיה בו איסות אחרות. אבל אם נאמר שהוא, באופן שהוא לא ראוי לחמיה בו איסות אחרות, אז בחיי גוונה, יורד איסור ההנאה מן המוצר. כי איסור האכילה יישאר. למה? כיוון שיש כאן מושג הלכתי חשוב, ידוע ומפורסם, שהמושג הזה נקרא אח שווה. אתה מחשיב את האוכל שאתה מכניס אל הפה שלך. אז כיוון שאתה מחשיב וההוכחה שאתה אוכל אותו, אז יהיה אסור. אבל להנות ממנו, אם נאמר שכל האיסור כיוון שהוא ראוי לחמיה, ובאופן שהוא לא ראוי לחמיה, לכאורה יהיה מותר להנות. ויש בזה הרבה נפקמינות, אני אתן לכם נפקמינה קטנה. בואו נאמר שיש לי מזון לבעלי חיים, שלא ראוי למאכל אדם. כי ברור שמזון שראוי למאכל אדם, כמו בונזו לכלבים, שהוא ראוי, כמובן זה טריפה שם, אבל הוא ראוי למאכל אדם, אפשר לאכול אותו. ודאי שהוא אסור, אין ספק. בכל האיסורים כולם, כדין מאכל אדם. אבל ניקח מאכל שלא ראוי למאכל אדם. נגיד, אוכל לדגים. אוכל לדגים יש להם שני סוגים. יש תולעים שראויים לדגים, אין הם שום בעיה לפסח. ויש אוכל לדגים המפורסם, שיש בתוכו גם חששות של חמץ, ואולי חמץ גם. אבל לא ראוי לשום אכילה, כולנו מכירים את הדפים הקטנים האלה, לא ראוי לאכילת אדם. אם לומר שסוף סוף הם לא ראויים לחמה, ברור שלא. והם לא ראויים למאכל אדם, ברור שלא. אז יהיה מותר ליהנות. מה זה אומר ליהנות? זה אומר שלכאורה אני יכול לתת לדגים את האוכל הזה. ובאמת, אל תתפלו ותחשבו שזה דבר חדש, כי זה לא חדש. כבר כתב ככה הגאון, בעל אור לציון, הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה. וככה הסכים מרן הרב עובדיה גם, הלכה למעשה, ומקור הדברים הגיע, ממה שכעת דיברנו, וממה שכעת אמרנו, כיוון שאינו ראוי לחמיה, מצד אחד, ומצד שני, איננו ראוי לאכילת אדם, והדבר הזה מאוד מעניין מוריי ורבותיי. כי אם אנחנו נסתכל, נוכל לראות לשון ברבינו הרמב״ם, בפרק ד' בהלכה י' א', כותב הרמב״ם בצורה מסודרת, בפת שעיפשה, כותב הרמב״ם שרק אם נפסלה מאכילת כלב לא צריך לבאר. אבל מי שיסתכל ברמב״ם בהלכה ח' עד י' שם, יראה ברמב״ם שמותר לקיים בפסח דברים שהם תערובת חמץ, ושם הרמב״ם לא הזכיר נפסל מאכילת כלב, לא הדגיש שזה דווקא מאכילת כלב. זאת אומרת, רק אם נפסל מאכילת אדם לכאורה גם יספיק. למעשה זה כמעט רמב״ם מפורש, כשם הרמב״ם תראו בהלכה י' ב', שדבר שיתערב בו חמץ ולא מאכל אדם מותר לקיימו אבל אסור לאוכלו. והדברים מפורשמים. יש רב חיים בריסקר כותב על הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות בפרק ט"ו בהלכה א', הוא הולך שם בשני דרכים. טעם אחד, יסוד אחד, הוא כותב שאם נאמר שטעם כעיקר טליה באכילה, וכיוון שבתערובת הללו ליקא מידי דאכילה, כי אין הוא ראוי לאכילת אדם, ליתא לדין טעם כעיקר, ואין חשש בתערובת הזו. לכן אומר רב חיים, זה בעצם ההבדל בין פת. כי פת שיפשה, זה היא עצמה הפת, היא הייתה אסורה. אז ממשיך עליה האיסור, כל הזמן האיסור ממשיך עליה. כדי שיתבטל ממנה האיסור, היא צריכה להפוך לפסול אפילו למאכל הכלב, לגמרי. אבל בתערובת, מספיק שנפסלה מאכילת אדם. ודרך שנייה שם יש לרב חיים, מאוד מעניינת, שדבר שלא עומד לאכילת אדם, אין לו צורה ותואר של חמץ, בחיי גוונה מותר לקיים בכל אופן. אפשר לקחת את הדוגמה של קופת שיעור שייחד אותה לישיבה, ואז לכאורה אני יכול לגרד את כל הטיט שהוא תח, ואני אמצא את השיעור בפנים, מותר. מותר להשאיר ומותר לקיים. למה? למה זה מותר? כיוון שזה כבר מיוחד לשם אחר, זה מיוחד איחדה לישיבה. זה דבר אחר לגמרי. לכן גם יהיה מותר כל הדבק שלוקחים קמח ומים ומערבבים, זה חמץ נוקשה. אסור. אבל אם ירבב אותם כבר, וכבר שם אותם בספר, וקרח איתם את הספרים, בחיי גוונה, אפילו לו יצויר, אומר רב חיים, וככה יש לשון במרן החזון איש, שעדיין אותו דבק יהיה ראוי אפילו למאכל אדם, לא הכלב, מאכל אדם, יהיה כבר מותר. למה? כי זה כבר אין לו לא תואר חמץ ולא שם של חמץ, הוא כבר עכשיו חלק מדבק, הוא חלק מהספר עכשיו. וזה דין מאוד מאוד חשוב ומאוד יסודי. אני כתבתי על זה שלכאורה ראיתי מי שרצה לאסור רע על עכברים, כיוון שאפשר להפריד בין הרע לבין העכברים, לבין החיטה, לוקחים חיטה ומורחים אותה ברעל, ואז רוצים שהעכבר יאכל כדי שימות. אז איך אתה יכול להגיד שזה ראוי, לא ראוי לאכילה? הנה אדרבה, אתה רוצה שהבעלך יאכל וימות. פלא גדול, פלא גדול. ראיתי את הדברים כתובים, ולא מסכים, לא מסכים מהרבה כיוונים, אבל בעיקר עכשיו מה ששייך לסברה שלנו, מה ששייך לסברה שלנו, כיוון שכבר מיוחד זה לאכילת עכבר, כבר אין לזה שם חיטה, יש לזה שם רעל. למה שיש כבר שם של רעל, זה בגדר של רב חיים, ובגדר של מרן החזוני, שבחיי גוונה, אין בזה שום איסור ליהנות מן הדבר הזה, ולכן אותו רעל עכברים, יהיה מותר לשים אותו לפני עכברים גם בפסח, ולא ראיתי מקום לחוש לאחרים שכתבו על זה לאיסור. זאת אומרת, נמצאנו למדים שגם לדעת רבותינו, וככה לעדיה במרן החזוניש, בתערובת, כשהרבינו הרמב"ם מתיר את הקיום, איירי, רק על אופן שנפסל מאכילת אדם, אפילו שלא נפסל מאכילת כלב, אז בחיי גוונה פטור מלבאר, ובטל צורת החמץ בו, כיוון שאי אפשר לחמע בו. יוצא פה דבר מעניין, שאם כן, תערובת חמץ שנפסלה מאכילת אדם, ולא נפסלה מאכילת כלב, אסור לאכול את זה, אבל מותר לקיים. מה זה מותר לקיים? ויש לנו כלל הרי בהלוך, שכל אחד מותר לקיימו, מותר ליהנות ממנו. אז גם מותר לקיים, וגם מותר בהנאה. אז זה דבר מעניין. יוצא פה המהלך גם לפי רבינו הרמב״ם, וככה שולחן ערוך פסק הלכה למעשה כדעת הרמב״ם. אז יש לנו חילוק בין פאצ'י פשעה, לבין תערובת חמץ. ואם כן, יוצא פה דבר מעניין להלכה, שבתערובת חמץ, יהיה מותר כל שנפסל מאכילת אדם, יהיה מותר ליהנות ולקיים את זה. הגם שלאכול יעשו. אז אמרנו דוגמה אחת, האוכל לדגים. לכאורה יש צד להתיר את זה. שוב, אם אפשר בקלות, כי בכל אופן, כיוון שהדבר הזה אסור, אז יצטרכו לשמור אותו ולהיזהר בו. יכול, עדיף, אם יש בקלות. אבל לא עלינו, לדוגמה עכשיו כמו השנה הזאת, שאי אפשר יציאה, וקשה מאוד, אז כדי שהדגים לא ימותו, אפשר לכתחילה להשתמש עם היתר הזה, שהוא יתר ברור. עכשיו, יוצא כאן דבר מאוד מעניין. יש אגב לשום בחזון איש, חזון איש שם כותב בדינים העולים, באות ח', כותב שם החזון איש, עירב קמח בדברים הפוגמים את הטעם, אף שיש בהם מים, מקרי חמץ נוקשה. מקרי חמץ נוקשה. ואז כותב החזון איש, מי הוא למאן דאמר דאכילתם אינה מסורה אלא מדי רבנן, וכך אנחנו פוסקים להלכה, מותר להשותן אחרי ביטול בלא מחירה, ובלא מחיצה. זה מעניין, בגלל שמכל זה יהיה לנו פה נפקמינה, גם לקופת שאור וגם להכל, ובעיקר גם לתרופות. כל מה שמרן החזון איש כותב כידוע, שבתבליות ובתרופות, שמערבבים מהם קמח, אפילו אם יש בהם מים, סוף סוף זה רק חמץ נוקשה, וכיוון שמערבבים בהם עוד דברים שלא ראויים למאכל, לכן אומר החזון איש, מותר לבלוע בפסח לרפואה את כל התבליות הללו שהם רק לבליעה. למה בעצם זה מותר? זה על יסוד הדברים שאמרנו מקודם, שכיוון שהם פסולים מאכילת אדם, מותר בהנאה, ולכן, מה תגידו? סוף סוף, הרי כאן הוא אוכל את זה, נכון, הוא בולע. זאת לא אכילה שאתה יכול להגיד עליה, אבל מה תאמר? אולי זה החשבה. אז כאן ידועה וידועים הדברים של מרן החזוני זצל, שהוא אומר שקשה מאוד להגיד אך שווי, כי הרי מי שבולע הוא לא בולע בגלל שדעתו על המילן או על החלק האסור של החמץ, אלא דעתו על הסמים, על הסמי רפואה, על זה דעתו. בכלל הראשון לציון הגאון הרב עמר שליטה כותב, שמעתי גם ממנו, הוא אומר איך שייך להגיד ברופא, בחולה אח שווה, וכי הוא אוכל משהו לרצונו, הרי הוא אוכל את זה מאונס, כי הוא צריך את זה לצורכי הרפואה, איך שייך להגיד בכלל אח שווה בזה. טוב, לכן בעצם מעיקר הדין, בכל התבליות לבליה, לא היה עניין בכלל של פסח, והיה מותר גמור. היום, בשנים האחרונות כבר יש רשימות, והרשימות האלה בקלות, אני תמיד נוהג לומר שכל התבליות לבליה אפשר לקחת. אלא מה? כיוון שיש היום רשימה ובקלות, אז אם זה לא מטריח בכלום, והרופא אפשר לשאול אותו כשהוא כותב, האם התרופה הזאת היא, יש לה משהו אחר דומה, אם הוא לא קשר לפסח, אם יש משהו דומה לגמרי, מצוין, בתרופות הקבועות לבליה לא להחליף, לא להחליף. היתר בתרופות זה יתר גמור וברור, הנקודה שיש באלה שהם למציצה או לטעם, שם באמת הדיון ההלכתי מתחיל, ושם באמת לעתים גם שם אין ברירה וצריך, אבל זה על פי הוראות רופא. רק כאן דיברתי על דבר שאין בו טעם והוא לבליעה, והתערובת שם כמו שאמרתי, לא לשכוח, זה תערובת של חמץ בתוך תערובת חמץ, ובעזרת השם אנחנו עכשיו נוסיף פה עוד דבר מעבר לכל זה, שהוא דבר גדול עצום ורב. כל מה שדיברנו עכשיו עד עכשיו בתערובת חמץ, בואו נזכור שכשאנחנו מדברים על חמץ נוקשה בתוך תערובת, חמץ נוקשה בתוך תערובת, זה אומר המשנה ברורה, יש לו לשון שם, שזה אתר גמור. מה זאת אומרת אתר גמור? לא שזה אתר גמור, הוא אומר שכל האיסור הוא, יש לו בסעיף קטן יוטט, כל האיסור הוא בחמץ מעליה שיתערב, אבל בחמץ נוקשה, שיתערב בהיותו כבר נוקשה, מותר אפילו באכילה ואפילו בנתערב בתוך הפסח. זה לא שונה של המשנה ברורה. מה פירוש הדבר בחמץ נוקשה כשהוא יתערב? אם אמרנו שכל המוצרים שהזכרנו מקודם, הם בגדר קרובים להיות בגדר חמץ נוקשה, כי הרי מעולם הוא לא הגיע לידי החמצה, ואין בו כבר גלוטן, כי הגלוטן הופרד ממנו. אז לכל היותר זה חמץ נוקשה. אז חמץ נוקשה כשהוא בתערובת, ולא רק בתערובת, אלא בתערובת פגומה, להדיה אומר המשנה ברורה, מותר אפילו באכילה. אז עכשיו אני חוזר ואומר, אם ככה, אם אנחנו נחזור לכל מה שדיברנו מקודם, אז הלוך אלה מייסה ודאי שבהנאה, אין ספק אם באכילה מותר, כי בהנאה, אפילו אם זה לא נוקשה. באכילה, אם זה נוקשה. אז כשכל החומרים הללו, שלדידי הם בגדר חמץ נוקשה, או קרובים לשם, נמצאים באקונומיקה, נמצאים בסבונים, נמצאים בשמפו, נמצאים בכל הדברים הללו, איזה איסור יש? איזה איסור יש כאן? זה חמץ נוקשה בתערובת, ואף אחד לא ערבב את זה בשביל פסח. זה מפעלים של גויים שמערבבים לעצמם, זה מייצרים את זה, גם זה מפעל של יהודי, אף אחד לא עושה את זה לפסח. מערבבים את זה לשם העניין, לשם הדבר הרגיל שבו. איזה איסור יש בדבר? מה נשאר אולי לחוש, למי שרוצה לחוש, לשיחה כשתייה? אז קודם כל צריך לדעת שהסוגיה של שיחה כשתייה היא סוגיה רחבה מאוד. יש הרי אומרים שהשיחה כשתייה נמצאת רק ביום כיפור, יש אומרים ששיחה כשתייה אפשר למצוא אותה גם בשאר איסורים, וזה נפקא מינה גדולה אם לכאן או לכאן, אבל מקובל להורות כדת האיסור ויתר הארוך לחלק בין שיחה שהיא לתענוג, שאז השיחה הזאת אסורה בכל האיסורים, לבין שיחה שהיא לא של תענוג, ואז היא מותרת בשאר איסורים. ככה מקובל. אבל כל זה מתי שלא מדובר בשיחה שהיא, אלא היא עצמה אסורה, ואתה רוצה לסוך בה. אבל אם היא עצמה מעורבבת בשאר חומרים, המקובל הוא להתיר, ולכן רוב ככל הפוסקים התירו להתרחץ בבורית של חלב, ועוד ועוד ועוד. אבל גם כל זה, וככה כתב האור החיים הקדוש בפרי תואר שזה מותר, ככה כתב הפרי חודש שזה מותר, וכך כתבו אחרים, אבל גם כל המחמירים אם ירצו להחמיר, כל זה בחמץ גמור, אבל בחמץ הוא חמץ נוקשה, שמותר אפילו באכילה, אז בוודאי שזה מותר גמור. אז בשביל מה צריך לדבר הזה איך שם? ברור ופשוט שכל המוצרי קוסמטיקה וכל המוצרי חומרי ניקוי שהם למעשה לכל היותר בחמץ נוק שנמצאים כאן בתערובת הם בהם אישו וכדעת המשנבור בסעיף קטן יוטט הם מותרים אפילו באכילה בוודאי ובוודאי שמותרים בכל סוגי ההנאות שהם ואין לחוש פה גם לשיחה כשתייה כמובן אפשר לצרף את מה שרב ניסים כותב שגם אם אני אומר שיחה כשתייה זה רק לגבי דברים שיכולים לשתות אבל לא שיחה כשתייה בהנאה לגבי ההנאה שזה הרבה יותר קל שזה לכל היותר יכול לעשות אותו יכול להגיד שהוא כדין השיחה אבל אם אני אומר שאני מחשיב אותו זאת אומרת אני אסביר רגע מה רציתי לומר שגם יבוא אדם ויאמר אבל עצם זה שאתה שם אותו וסך אותו אז יש לך אח שווה אני אומר, אז רב ניסים אומר שאח שווה שייך באכילה, לא שייך בהנאה. אז, ולכל היתר הוא מחשיב אותו כשיחה, אבל אם הוא מותר בהנאה, אז איזה בעיה יש. אז אין לי שיחה כשתייה, אין סוגיית אח שווה, כמעט אומר הוא פגום, אבל אח שווה, הנה הוא, אז מה עם אח שווה? אבל הוא אח שווה לגבי מה? לגבי הנאה. ועוד, כמו שאמרנו, מעיקר הדין הוא מותר. כחמץ נוק שבתערובת, מותר. אשר על כן, אין למעשה צורך, לחוש לזה, ואני תמיד אומר, חבל על הזמן שתורכים לחפש את האקונומיקה, ואת כל החומרי ניקוי עם הכשר לפסח, זה זמן מיותר להשקיע או במוצרים שצריכים, או בללמוד הלכות פסח, ולא נזדקק למה שלא צריך. ולא שייך להגיד, כמה שיקרה, שעוד יקומו בדורות הבאים ויגידו, וכבר נהגו אבותינו להצריך, לא נכון. זה מנהג שאין לו צורך בהלוכה. אין לו שום מקור. כאן, וצריך לדעת שזה לא רק נגמר בזה. לפני שנגיע לעוד כמה מוצרים, אפשר להזכיר ברגע את הסוגיה של הסיגריות. אז אמרתי כבר מקודם, הסיגריות אינני מדבר על ענייני משרד הבריאות. וענייני הבריאות, זה לא משרד הבריאות, סליחה, זה ענייני הבריאות, שכבר כל גדולי ישראל כתבו כאחד, שיש לאסור ולהתרחק מזה, ונשמרתם וכו' וכו'. אבל יש עדיין כאלה שמחורים לדבר וקשה להם. להיגמל מן הדבר הזה. אבל למה זה צריך לדעת שאפילו אם היה, קודם כל רוב ככל המוצרים שהממשו, הם חמץ נוק שבתערובת, כי כל הבעיה הייתה בסורביטול וכאלו. הבעיה שנשארה שיכול להיות, זה באמת במספר דברים של הסיגריות, שהיה בהם, כמדומני היה שם איזה מקום אחד שהיה חשש למלט. ומלט אינה חנמי, המלט הוא חמץ גמור, זה ודאי שצריך לדעת, אבל צריך לדעת שהתערובת של המלט ביחד עם העלי טבק, ברגע שהוא שורה אותו, הוא אוטומטית פגם בו, וכיוון שהוא פגם בו, אז כבר אמרנו מקודם, שגם ככה כתב המור וקציה, כי המור וקציה כשהתיר את הסיגריות, הוא דיבר על השריה בשיחר עצמה, הוא לא דיבר על דמיונות, השריה בשיחר שהוא ממש, אז גם כאן, ופה צריך לזכור, שכל זה לא מדובר על מאכל, זה תערובת חמץ, אפילו לא נוקשה, כל המוצרים האחרים זה נוקשה, גם במוצר הספציפי ששם יש מלט, אז נאמר שהוא לא מוקצה, שהוא לא נוקשה, אלא שהוא חמץ, נאמר שהוא חמץ, חמץ רגיל בתערובת, אבל עדיין תערובת חמץ, שנועד לפני כן ונעשה לפני כן, כיוון שהוא פגום, בהנאה הוא מותר בתערובת, כמו שהזכרנו מקודם, וכל הסיגריות זה רק הנאה בלבד. אבל כל זה אני מדבר על סיגריות רגילות לאישון. אני לא מדבר על סיגריה אלקטרונית, ששם ממש מן הנוזל נכנס אל הפה, ושם זו בעיה, ושם זה ודאי חייב כשרות אפילו בלי כל צל של ספק. אגב, דיברתי עם הגאון רב שלמה זלמן גרוסמן, הרב של העיר אלעד, גם אמר לי שהוא כתב על זה תשובה ארוכה, דיברנו על זה ביחד בלימוד על כל הצדדים בסוגה של הסיגריות, אמר לי בצורה פשוטה, שהוא מסכים לגמרי, והוא יראה לי תשובה שגם הוא כתב, שלמרות הכל זה מותר באישון, ואני חושב שזה מתחבר לכל מה שדיברנו מקודם, הלכה למעשה, ולכן מה שאני בא ואומר, שלמעשה זה נכון שצריך לבדוק, בכל הדברים שנכנסים לפה, ואוכל, כל מה שקשור לכשרות בוודאי, בלי כל ספק, אבל בכל המוצרים הללו, שהם פגומים, על פי הרוב זה חמץ נוק שבתערובת, וזה מותר לגמרי, כולל באכילה, כמו שכותב משנה ברורה, וגם לא ודאי שבהנאה אין מחלוקת, ובעיקר הדין הם פשוט וברור שזה מותר, אין לחוש בזה לשיחה כשתייה, והוא עדין בכל הכלים החד פעמיים, מתחילתם והצופם, אין בהם שום צורך, גם בתבניות אלומיניום, אין שום דבר, יש אולי מריחה שקשורה לשומן רגיל, שהיום כל השמן בעולם בסוג, עברתי מפעלים רבים לייצור שמנים להברקת צירים, אין, מעבר לזה שהכל פגום, כולם סינתטי היום, כולם על בסיס של נפט, אין לאף אחד מהם קשר לדברים מן החי, וודאי לא קשור לפסח, אין לזה שום קשר לפסח, ועל כן אולי בכוסות חמים, מי שרוצה לחפש סיבה, אז אולי, וגם שם הרוב המוחלט, עברתי על עשרות סוגים וחברות בעולם, גם בכפפות, כולם אומרים אבקה, כמעט אני לא מכיר היום אבקה בפועל, שהיא קיימת, שהיא לא טלק, אז נפגשתי עם אחד, זה אחד מתוך מאות שנפגשנו, הדברים האלה הם פלא גדול, אז טוב שמחמירים, אבל צריך לזכור בעצם את ההגדרות ההלכתיות של הדברים הללו, ויש בזה נפקמינה גם לכל הדברים האחרים, גם באודמים של אנשים, צריך לדעת, זה מתייחס לשאר מוצרי הקוסמטיקה שהזכרתי מקודם, גם הבסמים וגם הקוסמטיקה וגם החומרי ניקוי, הלכה למעשה אין איסור להנות מהם בפסח, גם אם הם לא קשרים לפסח, מעבר לזה שהיום ברשימות כבר, יש שם רשימות ארוכות, גם של כמעט כל סוגי האודמים שמיוצרים בארץ, כמעט כולם שהם קשרים לפסח, אבל בלי כל קשר, מעיקר הדין, זה העיקר הדברים שרצינו לדבר, ובוודאי בשנה הזאת, שחלילה לא יתרחו לצאת החוצה, למעט את היציאות החוצה ככל האפשר, אז ודאי שאף אחד לא יצא החוצה, בשביל לחפש אילו מן המוצרים הללו שהזכרתי מקודם, כיוון שמעיקר הדין הם קשרים לכתחילה לפסח, בלי לחוש, והקדוש ברוך הוא יעזור, שבעזרת השם יתברך, כל ההכנות הללו שהם חבלי משיח, הם לקראת משיח, יתממשו, ובקרוב ממש נזכה לראות פני משיח צדקנו, בקרוב ממש נגאל, ונלך אחריו אל ירושלים עיר הקודש, כדי שנזכה עוד לאכול מן הזבחים, או מן הפסחים, בעזרת השם, ומן הפסחים בעזרת השם יתברך. בשורות טובות, שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב שניאור זלמן רווח, ראש המכון למצוות התלויות בארץ.